שוקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, יום הזיכרון, יש לנו את הדמעות האלה שבאות כשחושבים על מה עשו לנו בשואה, על מה עשו לנו במלחמה, בכל המלחמות, ובזו יש לנו את הדמעות האלה המיוחדות לאהובי נפשנו שנהרגו בפיגועים, בטרור, במלחמות על המקום הזה, הקדוש הזה. משהו בעם שאנחנו רגיל למה שמביאה איתה השנה, מעין דמעות כאלה שבאות ביום הזיכרון, עם מחשבות על חללים ועל קרבות, דמעות שבאות בסט הזה של הימים. אבל השנה אני מרגישה שמשהו קרה גם בתוך הדמעות. שמתי לב לזה שהדמעות של הימים האלה לצערנו כבר לא כל כך מיוחדות, הן כל כך נוכחות בחיינו, על אובדנים ועל כאב, מעין פתח בעין שהיה פתוח בימים האלה בבריד, נמצאות הרבה יותר נוכחות. כל קיבל מין סדר אחר של חוקיות מבולבלת. כי אנחנו כל הזמן פוגשים את העצב הזה של אובדן. עם שאנחנו. עם אהוב, עם משתדל, עם סופג, עם כואב. הדמעות כאילו לא חיכו ליום הזה כדי שיהיו נוכחות במוכרות הזו, הם כל הזמן במחשבות על אהובים שאינם, ועל התמודדות של מי שנשאר. יום זיכרון שמפגיש את כולנו אחרת. נמצאת איתי כאן באולפן תמר. תמר, אמא של דודי, שם יקום דמו, מאותו בוקר של אותה שמחת תורה. חייל מקריית ספר. כיסופים. נדבר תכף. שיחה עמוקה על אובדן ועל אימהות. ועל זיכרונות ועל חיבוק אחרון ועל שיח. ועל מסע של נער, ועל אהבה וגעגוע. אני רוצה להקריא שיר שכתבה אלי שבע רז, פסיכולוגית שהייתה אורחת שלנו מאומקה דליבה כאן לפני כמה חודשים. שיר שכתבה מדם ליבה אחרי ימים של דמעות, שכולנו בכינו את אליקים שלמה ליבמן, שם יקום דמו, רק עמדנו על הבמה הזאת בבנייני האומה, אמא של אליקים, אבישג, בערב הזה של כל חי. מה עבר מאז? כלום. כותבת אלישבע רז, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו של אליקים שלמה. כותבת אלישבע, שערים בשקט, בדממה, ועוד האדמה רועדת, מנסים לבלום את הדמעה, אך היד היא מועדת. ונשתהה ונמתין בעוד האדמה בוערת על הילקחו מאיתנו, על הנפש הסוערת. וידענו כי יבוא, והמתנו לשובו, כחיוכו הצוהל, הכובש, הגואל, לא נעם ולא נשלם, לא שר מעינינו, לא נדם, כי ידענו שיבוא, יעבור בשערים, שערי דמעה ותקווה, שערי ההמתנה והרחמים. ועוד הוא מגן מפני חילול כבוד נשים, עלה בסערה, מדלג על השערים. ואנו המתנו, התבוננו, חיכינו לך עוד. נותרנו באדמה מחוץ לאותו הסוד, כי אתה איננו עוד, כי יצאת מהשערים, כי אתה איננו עוד שלנו, אליקים. כדלי באפרת ברזל, פסח בגד, ויעלי איבר צייטלין, זוכרים, בוכים, כואבים, מתחילים.
בוקר טוב, תמר מיטלמן.
בוקר טוב לכל המאזינים ולך אפרת היקרה.
מעריכה את זה מאוד שבאת לכאן לדבר על דוד, השם יקום דמו. ספרי מה שעולה בך ברגע הזה.
קודם כל המון געגוע. געגוע שרק הולך ומתגבר במשך הימים. לא משהו שעובר. שם כך משהו שצף אולי היום במיוחד, כשמזכירים את כל החיילים, החללים שנפלו. פתאום להרגיש מאוד מאוד קשורה לזה, כשהבן שלי שייך לזה, זה בהחלט מציף הרבה דברים, הרבה הרגשות. זהו, פחות או יותר, ככה.
אתם גרים בקריית ספר. ספרי קצת על עליכם, עוד לפני שהאסון הזה קרה.
דוד היה ילד מדהים תמיד. באיזשהו שלב הרגשנו שאנחנו מתמודדים. דוד היה בישיבה, ניסה קצת לעבור, למצוא את עצמו, עד שבאיזשהו שלב הוא החליט לעזוב את העולם הזה, כשהוא בודק בעצמו מה, לאן ללכת. הוא החליט לפנות לצבא.
על דעת עצמו?
כן. סביר להניח שהוא בדק והתייעץ עם חברים ועם מכרים. היה לו תקופה קצרה מאוד של ככה התלבטויות וחיפושים, אבל הוא מהר מאוד מצא את עצמו. מבחינתו מגיע לאיזשהו מקום של אולי לנסות למצות את עצמו. ומדברים על אחרי פסח שהוא עוזב את הישיבה, ובאלול, אוגוסט הוא כבר מתגייס.
עכשיו אם ניקח רוורס בזמן, שנה?
בדיוק.
זה הכל.
ממש, לא.
כאילו, כאילו, לא השנה הזו, כמובן.
שנה שעברה, סליחה, עכשיו זה שנתיים.
שנתיים.
זאת אומרת, שהוא היה בן 19, הוא בעצם עזב את הישיבה, וממש אחרי כמה חודשים הוא התגייס. כשהוא היה בן 20 וחצי, פגשה אותנו שמחת תורה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על שנתיים.
וואלה. איפה הוא היה בצבא בעצם?
הוא היה בגולני, כשהוא החליט ללכת על הטוב ביותר מבחינתו, כי כמו תמיד ראינו את הכוח רצון של דוד, כשהוא רצה להתקבל לישיבה בסוף כיתה ח', אז הוא ישב ולמד בהתמדה של... כשהוא רצה להגיע לאיזשהו יעד, אז הוא עשה את זה, שינס את כל הכוחות, זה סתם ככה משהו שכדאי לנו לקחת את הכוח הרצון שלו. הוא הראה לנו פעם אחרי פעם שכוח הרצון זה משהו שכשהוא מחליט אז הוא באמת עושה את זה. אחרי זה כשהוא באמת החליט לעשות עם עצמו משהו אז הוא עושה עם עצמו משהו מבחינתו משמעותי. וגם פה הוא בחר מבחינתו את הטוב ביותר ומשהו שהוא יהיה בשבילו מאתגר. הוא בחר ללכת לקרבי ולגולני. גם היה לו קצת ככה עיכובים בדרך, כשהוא הגיע ככה תחנה הראשונה, אמרו לו לא, אבל לא, הוא התעקש על זה. ובאמת גם שם הוא נבחר להיות מגיס, שזה כלי מאוד מאוד כבד. צריך בשביל זה שוב המון המון כוח, כשהכוח הוא כוח הרצון, כמו שאנחנו יודעים בכל משימה. הוא עמד בה, הוא עמד בה בכוח הרצון הזה עד הרגע האחרון. כשהוא עומד מול השער ולא בורח ולא מחפש מנוסה.
חינכתם אותו להשתדלות.
בהחלט, אבל אני חושבת שזה משהו שהיה טבוע בו, וזה משהו שאנחנו לוקחים איתנו הלאה.
כשאנחנו מדברות על כוח הרצון הזה, להיות טוב, אם זה בישיבה קודם ולהתקבל, ואם זה עכשיו בגולני, ולעשות משהו, אני חושבת אולי המילה משמעותי. משהו משמעותי, שבו אני תורם, מועיל, עושה טוב.
בהחלט. כן.
ושמחת תורה מגיעה, זה יום זיכרון של פעם ראשונה, שאת בעצם, אנחנו תכף נחזור לסיפור הכרונולוגי, אבל זאת הפעם הראשונה, שאת בעצם כמו הרבה אמאות, והרבה אבות, והרבה אחים של, וילדים של, עם כאוב השנה הזאת של יום זיכרון אחר שהתווספו בו כל כך הרבה משפחות לכאב הזה.
בהחלט. בהחלט זה פוגש אותנו באופן משמעותי הרבה יותר מכל השנים.
פתאום מקבל כאילו קול אחר.
כן. בואו נאמר שיום הזיכרון עד השנה לא היה משהו מאוד משמעותי. והשנה אנחנו ממש בתוך זה.
לגמרי, תגידי, אני לוקחת שנייה את המחשבות שלי אל הילדות שלו, אל הקטנות שלו, אל הנערות שלו, אל ההתבגרות שלו. כשילד אין, כשהוא איננו, ההסתכלות האימהית שלך רטרוספקטיבית, זאת אומרת, זיכרונות מבליחים וכל מיני נקודות בחיים, הרי פתאום כשאנחנו ניצבים מול חלל, חלל זה לא סתם שמם של אותם אנשים יקרים שעבדו לנו, כי נוצר וקום, נוצר אין מתוך יש אישיותי של אדם, של בגדים, של נעליים, של אמירות, של שיחות, של נוכחות, של שבת, של שולחן, פתאום יש חלל, לכן זה, זה, זה מילה קדושה. קופצים לך כל מיני זיכרונות כאלה?
קופצים לאורך כל הדרך, ואם אנחנו מדברים עכשיו על חג הפסח שהיה, כולם אמרו לי, פסח, חג, זה מאוד משמעותי, לא ידעתי עד כמה. לא חשבתי עד כמה, זה פגש אותי בכל פינה, בפסח. אם דיברת על זיכרונות ילדות, אז פשוט ראיתי את הבן הקטן שלי עומד ושאר מה נשתנה. ראיתי את דוד מולי.
כשהוא היה שר?
כשהוא עומד פה בגיל הזה ושר, כשהוא נמצא פה בבית. חג זה באמת הרבה יותר משמעותי, למרות שלצערי גם שנה שעברה, דודי כבר לא היה איתנו בחג. וגם אז היה לי, קשה. אבל
הוא היה
החסר
חי.
הוא שונה. כמובן. אולי הוא נמצא איתנו עכשיו אפילו יותר. אבל זה ודאי משמעותי מאוד מאוד. כל רגע מהחג ככה מציף זיכרונות, דודי אהב לעשות את זה, וכולי. ועכשיו סתם זה חודש משמעותי, כי עכשיו זה גם כל היום הזיכרון הזה של כל הנופלים, שככה היינו באיזושהי בת שמישהו אמר לנו, בואו נשנה את זה במקום נפל, עולה לשמיים.
וואי.
הוא ממש לא נפל. גם היום הולדת של דודי מתקרב, שזה גם מאוד מאוד משמעותי.
מתי הוא נולד?
י"ד באייר, 16 לחמישי, שזה ממש ממש מתקרב. יום הולדת ה-21.
דמיינת פעם, אי פעם, שדבר כזה יקרה? שתאבדי ילד בצבא?
אני חושבת שמישהו יכול לעלות על דעתו כזה דמיון, כזה חלום שחור. לא לאבד ילד ולא בצבא ולא... זה ממש חלק מאיתנו, זה משהו... ילד הוא חלק ממך, הוא בשר מבשרנו ואיבר מאיברנו, וזה משהו שמרגישים אותו חסר כל הזמן. יש כמובן את השגרה, ומשתדלים להמשיך אותה בעזרת השם, בשביל הילדים, בשבילנו, גם בשביל דודי. כן, אנחנו בטוחים שזה מה שהוא רוצה. אבל יש גם את הנקודות ציון שמזכירות אותו, וכמו שהזכרנו מקודם, וגם סתם כך. זוכרים כל הזמן.
איפה הוא ממוקם בילדים?
דוד הוא השני, כשהוא בן בנות. יש לנו עוד בן אחד חוץ ממנו.
קטן?
קטן,
זה ששר
מניש. שר בנות, ברוך השם. כולנו אהבנו אותו, והוא אהב את כולם, הוא היה מאוד מאוד קשור למשפחה. כשאנחנו מוצאים את עצמנו, מדברים כל הזמן, בקשר כל הזמן, למרות שהוא לא היה נוכח בבית. הוא טלה את הציורים של הילדים ליד המיטה שלו.
בצבא?
בדירה שהוא היה גר בה. ביום חמישי האחרון, שזה חול המועד, לפני השבת ההיא, אני דיברתי איתו בבוקר ככה, כדבר מדי יום ביומו, ופתאום אחרי צהריים הוא מתקשר שוב, כשאנחנו ככה לא הבנתי מה פתאום הוא מתקשר שוב, אבל הוא ממש דיבר עם אחותו, שהייתה בת 4.5, והוא לא עזב את הטלפון. היא באה אליי ואמרה לי, אמא, מה עוד אני אגיד לדודי? אז הוא אמר לה, אז תשאירי לי שיר. הוא פשוט לא רצה לסגור את הטלפון. דיבר עם עוד אחיות שלו ככה, זה היה שיחה ככה מאוד ארוכה, ומאוד משמעותית, כשאנחנו כמובן לא ידענו שזאת תהיה השיחה האחרונה. שרה לו שירים, ואמרתי לעצמי, וואו, כאילו באמת מעניין אותך עכשיו השירים שלה מהגן, אבל כן, כי הוא תמיד חיפש את הקשר ושמר על הקשר, למרות הכל, הוא אף פעם לא עזב לגמרי. שום דבר. לא עזב. זהו, זו הייתה בעצם השיחה האחרונה שלנו, מאז ניסינו וניסינו, אבל מאז אנחנו בעצם מדברים כל הזמן.
את והוא.
כן, בהחלט. מדברים עליו כמובן בבית. שאנחנו חושבים שזה חלק גם מהלזכור וגם חלק מהריפוי שלנו, לדבר עליו. לדבר איתו ולדבר עליו.
כי את יודעת, את מזכירה את, את האהבה לאחים ולאחיות, והרבה רואים כשיש לי ילד שהולך ומתבגר משהו להגיד לעולם, והוא צריך לבנות את עצמו בעצם. הוא יכול לתת ביקורת, אני יודעת מה, על מסע שהוא רוצה לגלות, אבל תמיד לאחים ולאחיות, הם לא קשורים לזה, זאת אומרת,
נכון.
הם לא קשורים לזה, והאהבה שלו אליהם, והזיכרונות ילדות שלי השתולל יחד, ולהתגלגל על, על, על הדשא בבין הזמנים, זה לא קשור. והרצון להיות בקשר ולהיות ילד של משפחה, זה נשאר לנצח.
נכון, והתפקיד שלנו גם כהורים, וגם כהורים לשאר הילדים, היה לאורך כל הדרך, גם עכשיו, אבל גם עוד קודם, לזכור שאנחנו אוהבים אותו תמיד, לתת לו את האהבה הזאת. זה גם מה שהסברנו לבנות ולילדים. נכון, אנחנו רוצים שהוא יחזור, אבל אנחנו אוהבים אותו בכל מחיר. הוא הרגיש את זה, אנחנו הרגשנו את זה. ואני חושבת שזה הדבר, המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לכל נער, באשר הוא. גם בבית פנימה לא צריך לחכות שהוא יהיה נער מתמודד. להרגיש שהוא אהוב ולהרגיש שהוא רצוי. ולאהוב בכל מחיר. ולתת להם את ההרגשה הזאת. לא רק לאהוב, לאהוב אנחנו אוהבים תמיד. אנחנו הורים שאוהבים. אבל לתת את ה... שהם בטוח ירגישו ויבינו את זה. שאנחנו אוהבים אותם והם רצויים. למרות הכל.
תת מה את עושה לי עכשיו? תמיד את אומקה דליבה, נראה לי אפשר להגיד בשנים האחרונות, אני מסיימת, עם משפט רוצו לחבק את הילדים שלכם. ומדי פעם מגיעים מיילים שאומרים תודה, סגרנו, וגם אם הילדים היו לידינו, או זכרנו את זה לימים אחר כך, לא משנה בני כמה הם, יש מיילים שצופטים לי את הלב ואומרים, אין לי בכלל ילדים לחבק, והנה הלך מאיתנו ילד, ואי אפשר לחבק אותו. והמשותף לכל המיילים האלה, זה שהם, אני שואלת בחזרה, לא להגיד את זה. אני לא יכולה לשמוע לכל הדעות של כולם, כן, אבל לא היה... לא הייתה פנייה אחת שאמרה לא. גם כשלנו אין ילד עכשיו לחבק, או לא נולדו מעולם, תגידי את זה. תגידי את זה, כי זה הרצון הכי פנימי גם שלנו, וגם של אלה שמקבלים את החיבוק הזה. וזה, את נותנת לי כוח להגיד את זה גם בסוף התוכנית הזאת, היום, לכש...
אני מצאתי את עצמי במשך השבעה ממש לוקחת את זה כמין... כמין בקשה כזאת, כמין צוואה כזאת, לאהוב, וכמו שאמרתי קודם, לאהוב גם בתוך הבית פנימה, כמו שאת אומרת, רוצו לחבק את הילדים. זהו. דודי באמת היה אהוב על כולם גם. כל הזמן, כל המסרים שאנחנו מקבלים, כל החברים, כולם הרגישו, וואו, הוא היה החבר הכי טוב שלי, הוא אף פעם לא שכח אותי. זה מאוד כיף לשמוע, שבאמת כולם מרגישים... שהוא היה ככה אוהב. אני חושבת שזה בעצם קצת מסמל את, את האהבה שנתנו לו, והוא פשוט החזיר אותה. גם אליי הוא החזיר אותה. כשאני מוצאת את עצמי כל ערב שבת, מתקשרת אליו ממש בדבקות, אחרי הדלקת נרות, אני ככה נותנת נשיקה לכל אחד מהילדים, אומרת להם גוד שבס. אז הקפדתי, מאז שדודי עזב את הבית, להתקשר אליו לפני הדלקת נרות, ולהגיד לו שבת שלום. אפילו היו פעמים שהוא אמר לי בהתחלה כזה שלום, ולא רוצה להחזיר לי שבת שלום, אבל אחר כך הוא גם החזיר לי, ועד שקיבלתי את זה בחזרה, כשהוא פשוט הקדים אותי, הוא ממש החזיר לי ככה את הכל, ואפילו היה פעם אחת ככה שזכורה לי ככה מאוד כרי, שהתקשרתי, והוא היה כזה במצב רוח ככה, ממש לא טוב. כמובן שזה נורא צבט לי את הלב, כי תמיד רציתי שיהיה לו טוב לפני הכל. לא משנה איפה אתה נמצא, אבל אמא רוצה שיהיה לבן שלו טוב, התפללתי על זה כל הזמן. שיהיה לו טוב. ופתאום, זהו, הלכתי להדליק נרות. אני מדליקה לפני הזמן, אז פתאום הוא מתקשר, אז אחת הבנות עונה. תגידי לאמא שהכל בסדר איתי. אז היא אמרה לו, אמא מדליקה נרות. לא, אבל תגידי לה את זה עכשיו, אני רוצה לשמוע. זה חשוב לה לשמוע עכשיו. זה היה כל כך מרגש, כי זה היה כל כך חשוב לשמוע את זה עכשיו, בדקות האלה, שאני מתחננת לאלוקים, שיהיה לך טוב. וזה פשוט היה חיבוק הכי גדול שיכולתי לקבל ממנו. אני מרגיש שאת אוהבת, אני אוהב בחזרה, והיכולת שלי לאהוב אחרים, זה גם מתנה שקיבלתי ממך, דודי. זהו.
השתנה בך משהו מאז ה... עזבי שניית המוות. עזבי שניית המוות במסע שהוא לימד לפני באהבה אל אנשים שלא שומעים בקולנו או לא הולכים בדרכנו או... הרי עם כל היועצים והדרכים שנלך בהם כדי ללמוד, אין מאמנים טובים יותר מאשר הילדים שלנו. אין. הם, הם, הם נולדו בין היתר בשביל להעביר אותנו, הרי אני מסתכלת לפעמים, בכל אחד מהם אני רואה חלק ממני אהוב ולא אהוב, זאת אומרת, עצלנות ובלגניסטיות ומתיקות, אני רואה, הוא לימד משהו את אמא, הילד הזה?
אני חושבת שזה נתן עוד כוח התמודדות, זה חיזק בי את הדבר הזה של לאהוב, ולתת את ההרגשה של אהבה, ולהגיד את האהבה, ולתת בלי גבול. אני חושבת שהדרך שעשינו ביחד, הייתה באמת לחזק את הדבר הזה.
שנקרא אהבה?
שדיברנו עליו. פשוט לחזק את זה. כמובן שהתפילה, התפילה מלב שלי היא רק... הלכה והתעצמה כל, בכל התמודדות כלשהי. אם דיברנו על התפילה, אז ברגע הראשון ששמעתי את, את מה שקרה, אז אמרתי לעצמי, אולי לא ברגע הראשון, כן? כשהתפקחתי קצת. אז מה, אז התפילה שלי נקטעה? כאילו, התפללתי כל היום, כל יום, שילד דודי טוב ושהוא יחזור. יותר מכל ביומיים האלה, שלא ידענו מה קורה עם דודי. כשאנחנו מדברים ש...
תסבירי באמת את הטכני הזה שהיה אז.
דודי נרצח למעשה ממש בין הראשונים, בסביבות 7 בבוקר.
כפעולת צהל שנכנסה?
בשבת, בשמחת תורה, לא. דודי היה בשמירה של המוצב. הוא שירת במוצב כיסופים, כשזה ממש קרוב לגדר. שם הוא שירת בחודשים האחרונים. התפקיד שלו היה באותו זמן בשמירה, בשין ג' של המוצב. הוא היה שם לבד, כמו בשיעמום, כמו כל הימים האחרונים. למעשה שמענו ממש מכלי ראשון, שאחת התצפיתניות אמרה לו בקשר, מתקרבים עשרות מחבלים, זה היה כשהיא עוד יכלה לראות, תברח, אין לך סיכוי. הוא החזיר לתשובה, אני נשאר להגן. היא אמרה לו, תברח, אני מתחננת אליך, אתה תמות. אין סיכוי. הוא אמר לה, אני נשאר להגן. המסר הזה פשוט חזק, הוא נשאר, הוא מת על קידוש השם בדרגה של יודע לאן הוא הולך, בדרגה הכי גבוהה, ובדרגה של להגן, כשפגשנו שם אנשים שאמרו לנו, היינו במוצב, הלחימה שלו בשער מול עשרות מחבלים, כשהוא ממש הרג, נתנה לנו כמה דקות של התארגנות, הספיקו ככה באמת להיכנס לחמל שם, החיילים שהיו במוצב הספיקו לצאת דרך פרצה מהצד השני לקיבוץ, להגן על הקיבוץ, כשאנחנו יודעים בפה מלא, דודי ביחד עם נועם, ש... קלט את המצב ובא לעזור לו, במסירות נפש של ממש, הוא לא היה חייב שום דבר, פשוט קלט את המצב, הוא בא עם מג, ועזר לדוד, שניהם לחמו עד הכדור האחרון, עד שעזר להם הנשק, והם פשוט מצאו את מותם שם במוצב. אנחנו כמובן נמצאים בשמחת תורה, ולא יודעים מכלום. בהשגחה פרטית מיוחדת יותר מכל עם ישראל, לא שמענו כלום כל החג. אילו הייתי שומעת משהו, הרי לא הייתי יכולה ליצור איתו קשר, ואני חושבת שזה להשתגע. היה לנו חג רגיל ושמח, כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה, הוא רצה לשמור לנו את הכוחות כנראה, ועוד כל מיני חשבונות שמיים. שכנים שלנו כבר ידעו, אנחנו לא יודעים מכלום.
הם ידעו על המלחמה, הם לא ידעו על דודי.
נכון. ממש, השמועות כבר התחילו, גם בתוך מודיעין עילית, היו כבר שמועות, היו שכנים של מילואימניקים שהתחילו להתגייס, והיו, אנחנו לא שמענו מכלום, התפללנו בנץ, חזרנו הביתה, שמחים ורוקדים, עד מוצאי שבת. מוצאי שבת, רמתי טלפון להורים שלי, כמו כל מוצאי שבת, הם גרים בראשון לציון, ואני מספרת בשמחה על כל הריקודים והחג היפה, ואימא שלי אומרת לי, לי יש משהו אחר לספר, עלינו עבר חג אחר עם הזכות, ויש מלחמה, ואני ככה, בנשימה הצורה אומרת לה, בצפון או בדרום? אז היא אומרת לי, בדרום? אז מאז אנחנו מנסים להתקשר, ודודי לא עונה, לא ידענו אפילו למי להתקשר, לא היה לנו ככה, לא שמישהו היה עונה, אבל גם לא היה לנו מושג למי לפנות.
אתם מנסים לטלפון שלו כמובן,
כמובן, הוא לא עונה.
מה עובר עליכם ברגעים האלה? זאת אומרת, אמא אומרת יש מלחמה בדרום,
זהו, אנחנו מבינים שדודי שם, אבל אנחנו בכלל לא מבינים את מימדי האסון.
אף אחד לא הבין.
ואף אחד לא הבין. לאט לאט, במשך הלילה והיום, אנחנו מבינים שיש חטופים, ויש הרוגים, ויש פצועים, ויש... ואיפה הבן שלי בכל הסרט הזה? אף אחד לא יודע לענות. במשך הימים האלה, כמובן, המון תהילים, ואמרתי לילדים, בואו נשלח חבילות לדודי, חשבנו שהוא לוחם. משום מה הייתי מאוד מאוד אופטימית, והייתי בטוחה שהוא לוחם, וזה גם המסר שקיבלנו ככה, מאנשים מהצבא שכן הצלחנו ליצור קשר, היה כל מיני מוקדים, ומישהו כן, ניסינו לברר מפה ומשם, ומישהו אמר לנו, ראו אותו, ומישהו גם שידע גם אמר לנו, הכל בסדר, ודיברתי איתו אישית אחרי זה, אמרתי לו, תקשיב, הוא אומר לי, כבר דיברתי עם חתנך, מה אני... לא, אבל אני האמא, אני רוצה לשמוע, כבר עברו מאז, זה לא יכול להיות שהוא לא דיבר איתי, הוא היה אומר לי איזה מסר, הוא היה אומר לי משהו, כאילו, גם אם הוא לוחם, אל תדאגי, הוא לא יכול לדבר איתך. כשהוא אומר את המשפט הזה, הוא ידע למה הוא מתכוון, ואני לא. כי הקדוש ברוך הוא עצם לי את העיניים, ועתם לי את האוזניים.
הוא רוצה לרקח לך את ה...
לא.
או שהוא באמת לא ידע?
הוא באמת ידע.
הוא ידע שהוא עונה.
והוא פה. פשוט מאוד לא יכל לומר, כי הרי אסור לומר את זה בצורה כזאת. וזהו, אני כמובן... הוא בא אחרי זה, הוא אמר לי, סליחה, אמרתי לו, אני לא כועסת. אני ידעתי ברגע שהייתי צריכה לדעת, כי יש מנהיג לבירה, וכמו שאנחנו יודעים לאורך כל הדרך, וזה מה שמחזיק אותנו, שיש פה מישהו שמנהל את העולם, אנחנו רואים את זה בחוש, אנחנו רצינו אחרת, חשבנו אחרת, אבל יש מישהו שרוצה את הטוב ביותר בשבילנו, והוא מנהל פה את העסק, אנחנו כל כך מבינים שאנחנו לא מבינים, אז אין לנו שום כעס, על אף אחד בעולם. זהו, הימים האלה באמת עברו עלינו בהמון חרדות ובהמון מתח.
כשאתם עוד לא יודעים.
לא יודעים בכלל מה שקרה. מנסים לחשוב. אני אישית הייתי יותר אופטימית. יש אנשים במשפחה שהיו פחות. ואנחנו בבית ממש ככה עם תהילים ועם ברכות. אמרתי לילדים הקטנים, בואו נשלח חבילות לדודי, הוא לוחם. זה ממש מסוכן. הסברתי לילדים ככה במילים שלהם. אז אמרנו ברכות בכל. יום שני בלילה אמרתי לבנות הגדולות שלי, בואו נעשה הפרשת חלה. וככה שרנו ביחד תהיה שעה הזאת, שעת רחמים, והתפללנו על דודי. ואמרתי להם, בואו נשלח לו חבילות שיגנו עליו. ואמרתי לילדות שלי, אני מרגישה שעכשיו, זהו, דודי יחזור. גם כולם מתפללים עליו עכשיו, כי האחייניות והמשפחה המורחבת, שלאורך כל הדרך, אני אישית התפללתי שנים, במשפחה המורחבת קצת פחות, זה לא משהו שמדברים עליו ככה, אולי מתפללו בשקט, בלי דיבורים, אבל עכשיו זה היה ככה, כולנו התפללנו ותרמנו וביקשנו ברכות, ושלחנו לו חבילות.
לא ידענו פשוט לאן.
כן, לא ידענו פשוט לאן. שום דבר לא נעלם. זהו, בשלישי ברבע לשבע בבוקר, מהירים אותנו הדפיקות האלה שכל אימא לא מצפה להם. לא היו צריכים לומר לי כלום.
ראית מהחלון משהו?
לא, לא, לא.
מישהו מגיע?
דפיקות בדלת ופשוט...
כמה אנשים עמדו שם?
שני קצינים.
בירוק?
כן, ממש. לא, לא צריכה לומר כלום, אני לא יודעת למה לא חשבתי שהם באים להגיד לי שהוא פצוע או שבוי.
את פתחת הדלת?
פתחנו ביחד.
את ובעלך?
כן. זהו, הם מסרו את הבשורה. אי אפשר לחזור על המילים האלה, אבל הם פשוט הודיעו לנו שדוד איננו.
הכנסתם אותם הביתה?
ודאי. הכנסנו אותם הביתה, הם היו בבית. עד שהם וידעו שכל המשפחה ככה הקרובה יודעת, יש להם, עד שהם היו צריכים להסדיר את כל העניינים הטכניים והלא טכניים, הם צריכים ללוות.
מה עשיתם את עצמך באותם רגעים?
כשהילדים הקטנים מתעוררים ואומרים לי, למה יש חיילים בבית?
כן.
כשאני לא יודעת בדיוק מה לומר, לא לגדולות ולא לקטנים. הבת שלי אמרה לי, הכל טוב, אני עכשיו, אחרי כמה חודשים, לא אכפת לי לדבר על דוד, אני רוצה לדבר עליו, ועל כל מה שקרה, ועל כל מה שהיה ויהיה, אבל על היום הזה, אני לא יכולה להיזכר בו. שהתעוררתי ופשוט חיבקת אותי, והתחלת לבכות, ואמרת לי שמשהו רע קרה. ברוך השם, המון אנשים טובים הגיעו מיד, ו... ממש עזרו לי מה לומר לילדים, להסביר להם, במילים פשוטות אבל ברורות. ומאז עד היום אנחנו מדברים במילים פשוטות וברורות, גם לעצמנו וגם לילדים. מילים של אמונה, אנחנו מרגישים שאנחנו מתרוממים מאז. בגלל שבניסיון אפשר או לרדת או לעלות, אנחנו משתדלים לעלות ולזכור שהכל... כמו שדיברנו קודם, מנוהל, על הצד הטוב ביותר, אמרתי קודם שהתפללתי שהוא יחזור, אמרתי, אז מה, התפילה שלי נקטעה, אני חוזרת למה שהזכרתי קודם. ולא, היא ממש לא, כי דודי נמצא במקום שהכי טוב לו, יותר ממה שיכולתי לצפות שיהיה לו טוב. לי זה קשה, נכון, דמיינתי אותו מתחתן ויורד במדרגות ומגיע אליי עם ילדים, דמיינתי את זה אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא עשה את הטוב ביותר בשבילו ובשבילי. התפללתי שיהיה לו טוב, הוא נמצא במקום טוב, יותר ממה שיכולתי להתפלל. התפללתי שהוא יחזור לאבא שבשמיים, הוא חזר, הוא יושב לידו ולומד גמורה. מה רציתי? אני הרבה פעמים עומדת מול נרות השבת, ואומרת לעצמי, דוד, אתה הנר, אתה השמש בחנוכיה שלי. אתה הנר האמצעי שדולק הכי הכי גבוה. אתה כבר הגעת למטרה, ושכל הנרות, ממנה יודלקו יתר הנרות, אני מתפללת. שכל שאר הנרות שלי ידלקו, יפיצו ויקדשו, לא צריך למות על קידוש השם, פשוט יחיו על קידוש השם. דוד שלנו מת על קידוש השם, ששאר הנרות שלי, בעזרת השם, יחיו על קידוש השם, כולם שיעירו.
אמן. אמן. את חושבת שגם הוא מתגעגע אלייך?
אין לי ספק שהוא מתגעגע, אבל אני חושבת שהוא איתנו. הוא איתנו כל הזמן. אני מדמיינת אותו, מחייך אליי ואומר לי, אמא, טוב לי. כל מה שרצית כל החיים מתגשם. הקדוש ברוך הוא עשה לי פשוט קיצור דרך. הכל, איך בעלי אמר יום אחד, אתם יודעים, נודע לנו משהו על דודי שלא ידענו. משהו שהקדוש ברוך הוא קבע עוד לפני שהוא נולד, זה נודע לנו רק לאחרונה. נודע לנו שדוד בגיל 20.5 היה צריך לעזוב את העולם במוצב כיסופים. איך הוא יגיע לשם? הקדוש ברוך הוא גלגל את זה. זהו. אני חושבת שככה אנחנו פשוט מתחזקים באמונה הזאת. שיש מישהו שהכל נהיה בדברו. אם הזכרנו את זה, אז אנחנו באמת... השתדלנו מאוד מאוד להתחזק בברכה הקטנה הזאת שפוגשת אותנו כל יום. גם בבית הספר אצלנו, וגם הילדים, בכל מקום ככה, הזכרנו, לימדנו את הברכה הזאת. כי להתחזק באמונה זה צריך כל רגע, ואי אפשר להגיד, אני באה לאמונה וגמרנו. ואמונה זה להתאמן כל רגע ורגע. אז אני ממשיכה להתאמן כאן ועכשיו. וכל פעם שמברכים שהכל, אנחנו פשוט מתאמנים באמונה. כי זה מה שיכול להחזיק אותנו פה בעולם, גם מי שפקד אותו אסון בקרוב, וגם מי שחי פה בארץ המאתגרת שלנו.
אני פוגשת אותך כמה ימים אחרי. זוכרת?
כן.
כמה זמן זה היה אחרי?
זה היה ממש סמוך ל-30.
עם בית הספר המפלא, עם הצוות שאת עובדת איתו. מנהלת יוחי, עם החברות שלך. בערב שבו היה שם משהו, אני רק זוכרת, מה היה שם?
נכון שלצערי זה בשעת צרה, אבל הרגשתי בגדול את כל האהבה ואת כל הביחד. אם אנחנו מדברות על הערב הזה, היו שם אנרגיות של ביחד, משהו מרומם, משהו שכולם, כולם שותפות אליו. אני הודהמתי לגלות את הביחד הזה, כשזה ביחד פה בצוות, אבל שזה ביחד כל עם ישראל. כשאני חזרתי מהלוויה של דודי, אמרתי לבעלי, אתה שם לב מה היה שם? היו שם כל עם ישראל, היה שם כל כך ביחד, היו שם את החברים מהישיבה, היו שם את החברים שלנו, היו שם את החברים שלו, לא כל כך מהצבא, כי הם היו בלחימה, אף אחד לא יכל לבוא, פגשנו אותם אחר כך כמובן, אבל את החברים שלו, מהתקופות האחרונות שלו, מהשנה וחצי האחרונות שלו, כשזה דתי לאומי, כשזה חילוני, חרדי, בינוני, הכל, והיה שם כזה כבוד הדדי. ואמרתי לעצמי, בעצם זה מה שדודי. הרי דודי עבר כל מיני תקופות בחיים. ותמיד נשארנו לאהוב אחד את השני ולכבד אחד את השני. והביחד הזה זה ממש הצוואה של דודי, כי זה הוא. כי הוא גילם את זה בכל מערכת חייו. ואמרתי לעצמי, הלוואי שזה יימשך. ראינו את זה גם בשבעה. היו אצלנו כל שכבות הציבור. כשמגיעים אפילו אחים לנשק.
הם הגיעו?
באים לתוך קריאת ספר, ובאים ומביאים את כל הלב שלהם, עם מלא תרומות, והם אומרים, שלום, אנחנו מאחים לנשק, אז בעלי אומר להם, אתם אחים לדם. וראינו את האחווה הזאת ואת האהבה, ותדעו לכם, עם ישראל, באמת, באמת, בלי כל המסביב, אוהבים אחד את השני. והקדוש ברוך הוא תראה את זה. אנחנו אוהבים את הילדים שלנו פנימה, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו בחוץ, אנחנו אוהבים אחד את השני ומכבדים. נכון, מותר לנו לחשוב שונה, מותר לנו לומר שונה, להתנהג שונה, אבל אנחנו חייבים, וזה באמת הרצון הפנימי שלנו, לאהוב, לכבד. אז כמו שאמרנו, זה היה בצוות, זה היה מחוץ לצוות, זה היה בשכונה. קיבלתי מתנה מהילדים בשכונה, פנקס של קבלות טובות שהילדים קיבלו על עצמם, לאלוהי נשמת דודי. שכולם רצו לעשות טוב, זה פשוט מדהים. קדוש ברוך הוא תראה, עם ישראל באמת באמת, מעבר לכל התקשורת, אני מרשה לעצמי לומר, אוהבים, רוצים להיות ביחד. הלוואי, הלוואי, זה משהו שאני חושבת שאנחנו יכולים לאהוב, לכבד, ובאמת, כמו שאמרנו, הצוות היה מעל ומעבר, הלוואי שנרגיש את זה גם, תמיד גם בשמחות, את האהבה והחיבור.
היה היה שם משהו בערב הזה שאני זוכרת שכזאת שעמדה ודיברה, והרגשתי אותה חזק מאוד. אולי כי אני יודעת איפה דודי היה, ואני מכירה את השונות של העם שלנו, ואת המפגשים של, אני יכולה להיפגש עם אבא ואמא שלי, וזה מעין עולם מסוים, ולהתפגש עם אח שלי, שהוא, ולאהוב אותם אהבת נפש אמיתית. את יודעת מה? אני חושב שהשתכללתי, כי פעם כשהיו מגיעים לפני המלחמה לאיזשהו רגע של דיון או ויכוח או, או צבא או כזה, וההורים שלי לא חוסכים את ה... אז הייתי כאילו, טוב, עד כאן, כאילו, עד כאן, לא, את אמרת משפט חזק כל כך קודם, את אמרת, אתה לא נשאר אותו דבר מניסיון, אני מאוד מקשיבה. אני מאוד מקשיבה, את אמרת, עולים או יורדים, אין להישאר אותו דבר. אז פתאום, כשאני, אני עכשיו מדברת איתך פה, וכל כך הרבה שנים, זה אדם יש איזה מוטו כזה, אין לך ברירה, יש לך משפחה כזאת, משפחה כזאת, יראי שמיים, קיימי מצוות, דוח תורה, דוח זה, אבל שנייה, יש לי גם אמא ואבא, ואח וחברות, ומשימת, הרי חינכו אותנו, והורו לנו כל ישראל חברים, לא נתנו מידה של, זה אתם, זה הילדים, הרי המשפחה של בורא עולם היא כולנו, והוא אוהב, הוא אוהב ורואה השתדלויות, ורואה התאמצויות, ורואה התמודדויות, ואם הוא היה רוצה, אז הכל היה קל, כולם היו אותו דבר, וזהו, אבל לא, הילדים שלו שונים, כי הוא גם נותן לנו חופש בחירה. וזוכרת שיצאתי מהבית, שם, זוכרת בדיוק את הכיבוד, זוכרת שזאת, אני אף פעם לא יודעת מה אני אדבר בשום מקום. אבל שם, כל הדרך מבני ברק אמרתי, איך את מדברת מול אמא חרדית וצוות, שאני מכירה את הצוות שלכם, לא מהיום ולא מאתמול, ופשוט אמרתי, השם שפתיי תפתח, כי זה פה לב של אמאות, והייתי גלויה איתכם. ואמרתי לכם, אין לי משהו שהכנתי, ואני הרגשתי כאדם שעומד עם המיקרופון ביד, לא הייתה לי, תמר, שום שליטה, שום, הרגשתי שקדוש ברוך הוא שם אותי בצד, פשוט הייתי טייפ של לב באותו רגע, וכשהערב נגמר וישבת פה, אני פה, את פה, ישבתי באוטו, שחניתי שם, זה רחוב כזה ללא מוצא. ורק בכיתי. איזה שעה לא יכולתי לנסוע הביתה. על דודי, ועלייך, ועל בעלך, ועל הילדים, ועל העם. ועל איך אנחנו לומדים אהבה לפעמים בקושי, ועל... על זה שזה משפיע על כל כך הרבה אנשים, ההיעלמות של ילד אחד.
כן, יש הרבה מעגלים.
הוא גאה בך?
מקווה. מנסה לבקש ממנו שיחזיר לי בתפילה. אתה נמצא כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, אז פשוט תעשה פרוטקציה לאחים שלך, למשפחה שלך. אני מנסה להביא לעולם את מה שאני חושבת שעכשיו הוא היה רוצה לומר.
תגידי.
מה שדיברנו על זה. אם פשוט לסכם את זה שוב, לאהוב את כולם. בכל צורה שהיא, בכל זמן שהוא. דיברנו על, על אהבה בבית, על, על, על הילדים שלנו, דיברנו על אהבת עם ישראל, על הכבוד הזה. שגם המשפחה המקסימה שליוותה אותו בה, בזמן שהוא בחר להגדיר את עצמו כחייל בודד.
ככה הוא הגדיר את עצמו?
הוא הגדיר את עצמו, והוא היה חי בדירה בראש צורים. הייתה משפחת רוזייביץ', משפחה מקסימה שליוותה אותו ממש צורה מופלאה. ואיך אמרתי ליעל, אמרתי לה...
יעל זו האמא שלו?
כן. דווקא בגלל שאתם שונים, אתם הייתם פה בשביל דוד. ואנחנו פה בשביל להיות הלאה בקשר. ולהמשיך למרות השוני בכבוד ההדדי הזה, שלא תמיד זה היה פשוט, כי יש לפעמים באמת השקפות שונות וכל מיני דברים, אבל שוב הכבוד הוא הדדי. אנחנו מעריכים אותם מאוד ומודים להם על התקופה הזאת.
הוא היה בא לשם?
הוא היה מתארח אצלם, והם משפחה שגרה בראש צורים, הוא היה גר בדירת חיילים בראש צורים, והם היו ממש כאבא ואימא. כמו שאמרנו קודם, הוא נשאר בקשר כל הזמן איתנו, הוא אף פעם לא החליף, למרות שהיה לו קצת בהתחלה קשה לדעת איך, איך זה יכול ללכת ביחד, עד שפעם אחת נפגשנו בטקס השבעה. אני והמשפחה שלו, פתאום הוא מאוד מאוד פחד מזה. איך, איך כאילו זה יכול ללכת ביחד, כי זה בעצם עולם שעזבתי כביכול. והוא ראה שאפשר, זה מאוד מאוד הרגיע אותו.
אין לך יכולת לדמיין, אני אגיד לך את זה עכשיו, אין לך יכולת לדמיין כמה אושר היה לילד הזה בלילה שהוא הלך לישון, וגם אתם וגם הם, אמא הייתה כאן, יעל הייתה כאן, אין לך מושג מה זה עושה לילד, וזה לא משנה בין כמה הוא.
אין לי ספק.
שהכל מסתדר ביחד.
כן, ממש כך.
כמה הוא הודה באותו לילה לבורא עולם על, על, על... הרי זה לא קל ללכת למקום אחר. זה ממש לא קל.
זה ממש לא היה לו קל. זה לא היה לו קל מעולם. הוא... הוא חיפש את הדרך. הוא היה באמצע לחפש את עצמו. הוא לא הגיע למנוחה והנחלה בכלל. היום כן.
כן.
אני לעולם לא אבין. באמת. אבל אני מנסה להבין, וניסיתי גם להבין. ניסיתי כל הזמן להיות עם דודי. בלב, בהרגשה, בשיחות. הוא תמיד שוחח, הוא תמיד סיפר את הרע לו ואת, ה... ואת הטוב. ו... הוא היה, כמו שאמרנו, בקשר כל הזמן. הייתי יכולה לסגור את הטלפון איתו ופשוט לבכות, כי סתם היה לו יום מאוד מאוד קשה.
אז בואי נסיים את השעה הזאת. וואו. ואחר כך אני אגיד לך אחרי החדשות, מה היה, מה שתקעו לי עוד מאותו ערב.
נחזור לשם.
ונחזור לשם. יאללה, כדליבה. מדברים על דוד מיטלמן, שם יקום דמו. כיסופים השין ג' ילד צדיק ומתוק מקריאת ספר עם אימא שאוהבת המון כדליבה. תכף חוזרות להתראות.